תודה, גברת פורטנברי, אמרתי, וגם אם שמע את הנימה היבשה שבקולי, היא לא הגיבה. אולי טוב שכך. האם הידית שלך מגיע להלוויה? המטבח היה חם מאוד. מקסים הנפוחה, רבועה, תפחה על פניה במגבת כלים. הנקודה שבה סבתא נפלה, קורצפה על ידי החברים שלה. אלוהים יברך אותם. הידית שלי. או, ביל? לא, הוא לא יכול. היא הביטה בי ללא הבאה. ההלוויה תהיה בשעות היום כמובן. היא עדיין לא הבינה. הוא לא יכול לצאת. או, כמובן! היא נתנה לעצמה מכה קטנה על הרקה, לסמן שהיא רוצה לדחוף לשם קצת שכל. טיפשה שכמוני. זה באמת יתגן אותו? טוב, הוא אומר שכן. את יודעת, אני שמחה שהוא דיבר אל המועדון. זה באמת עזר להפוך אותו לחלק מהקהילה. הנהנתי בראשי בהיסח הדעת. באמת יש המון תחושות בנוגע לרציחות, סוכי. יש המון דיבורים על הרפדים ועל איך שהם אחראים למקרה המוות האלה. הבטתי בה בעיניים מצומצמות. שלא תתרגזי עליי, סוכי סטאקהאוס, בגלל שביל היה כל כך נחמד וסיפר לנו את הסיפורים המרתקים האלו בפגישה של הצאצאים, רוב האנשים לא חושבים שהוא היה יכול לעשות את הדברים הנוראיים האלו שעשו לנשים מהן. תהיתי איזה סיפורים הסתובבו, ונרעדתי מהמחשבה. אבל היו לו כמה מבקרים שהמראה שלהם ממש לא מצא חן בעיני אנשים. תהיתי אם היא התכוונה למלקולם, ליאם ודיין. גם אני לא ממש חיבבתי את המראה שלהם. והתנגדתי לדחף האוטומטי להגן עליהם. הרפדים שונים בינם לבין עצמם, בדיוק כמו בני אדם, אמרתי. זה מה שאמרתי לאנדי, בלה פלאוור אמרה, מהנהנת בנחישות. אמרתי לאנדי, אתה צריך לרדוף אחרי כמה מהאחרים האלה, אלה שלא רוצים ללמוד איך לחיות איתנו, לא כמו ביל קומפטון, שממש מתאמץ להשתלב. הוא סיפר לי בבית ההלוויות שהוא סוף סוף גמר לשפץ את המטבח שלו. יכולתי רק לבהות בה. ניסיתי לחשוב על מה ביל יכול להכין במטבח שלו. למה שהוא יצטרך מטבח? אבל אף אחת מהסחות הדעת לא עבדה. אבל בסופו של דבר הבנתי שבמשך זמן מה אני עומדת לפקוט מכל משב רוח. וזה מה שקרה. בלוויה ג'ייסון עמד לידי. כנראה התגבר על התקף הזעם שלו כלפיי. כנראה שב לשפיות דעתו. הוא לא נגע בי או דיבר איתי, אבל הוא גם לא היכה אותי. הרגשתי בודדה מאוד, אבל כשהבטתי על צלע הגבעה, הבנתי שכל העיירה התאבלה איתי. עד כמה שיכולתי לראות, היו מכוניות בכל שבילי הגישה הצרים של בית הקברות. היו מאות אנשים לבושים בבגדים כהים מסביב לאוהל של בית ההלוויות. סם היה שם בחליפה, ממש לא נראה כמו עצמו. וארלין עומדת ליד רנה, לבשה שמלה חגיגית עם פרחים. לפייט עמד שם באחורי הקהל, יחד עם טרי בלה פלאוור וצ'רלסי טוטם. הבר כנראה סגור, וכל החברים של סבתא, כולם, כל אלו שעוד יכלו ללכת. מר נוריס בכה בגלוי, מחזיק ממחתה לבנה כשלג ליד עיניו. בפניה הכבדים של מקסין היו חרוצים קווים של עצב. בזמן שהכומר אמר את מה שהיה עליו לומר, בזמן שג'ייסון ואני ישבנו לבד באזור המשפחה, על כיסאות מתקפלים לא יציבים, הרגשתי משהו בתוכי מתנתק וממריא למעלה, למעלה אל תוך הזוהר הכחול. וידעתי שלא משנה מה שקרה לסבתא שלי, עכשיו היא בבית. שאר היום עבר בטשטוש תודה לאל. לא רציתי לזכור אותו, לא רציתי אפילו לדעת שזה קורה. אבל רגע אחד בלט. ג'ייסון ואני עמדנו ליד השולחן בחדר האוכל בבית של סבתא, איזושהי שביתת נשק זמנית בינינו. בירכנו את האבלים, שרובם עשו כמיטב יכולתם, לא לבהות בחבורה שהלכי. החלקנו דרך זה. ג'ייסון חושב שהוא צריך ללכת הביתה ולשתות משהו אחר כך, ואז הוא לא יצטרך לראות אותי כמה זמן, והכל יהיה בסדר. ואני חושבת כמעט את אותו הדבר, מלבד המשקה. אישה מלאת כוונות טובות באה אלינו, מסוג אנשים שחשבו על כל פרט באירועים שלא היו עניינן מלכתחילה. אני נורא מצטערת בשבילכם ילדים, אמרה, והבטתי בה. לא הייתי יכולה לזכור איך קוראים לה, אפילו כדי להציל את חיי. היא הייתה מתודיסטית. היו לה שלושה ילדים מבוגרים, אבל שמה פשוט פרח מזיכרוני. אתם יודעים כמה זה היה עצוב לראות את שניכם שם לבד היום? זה גרם לי להיזכר כל כך באמא ואבא שלכם, אמרה, פניה מתקמטים אל מסכה של סימפתיה, שידעתי שהייתה אוטומטית. הצצתי בג'ייסון, החזרתי את מבטי אל האישה, הנהנתי. כן, אמרתי, אבל שמעתי את מחשבותיה לפני שהיא דיברה, והתחלתי להחביר. אבל איפה היה האח של אדל היום, הדוד רבא שלכם? בטוח שהוא עוד בחיים? אנחנו לא בקשר, אמרתי, והנימה שבקולי הייתה מרפא את ידיו של אדם יותר רגיש מהגברת הזו. אבל האח היחיד שלה, אתם בטח... וקולה גבה כשמבטנו המשותף סוף סוף פגע במטרה. כמה אנשים אחרים העירו בקצרה אחר כך שהדוד שלנו ברטלט נהדר, אבל אנחנו נתנו את סימני ה... זה עניין משפחתי שקטעו אותה מיד. האישה הזו, מה היה השם שלה? פשוט לא הייתה זריזה מספיק בשביל לתפוס אותם. היא גם הביאה סלט טאקו, ואני תכננתי לזרוק אותו לפח ברגע שתעזוב. אנחנו כן חייבים לספר לו, אמר ג'ייסון בשקט אחרי שעזבה. הרמתי את המחסום שלי. לא היה לי שום רצון לדעת על מה הוא חושב. תתקשר אליו אתה, אמרתי. בסדר. וזה היה כל מה שאמרנו אחד לשני בשארית היום. שש. נשארתי בבית במשך שלושה ימים אחרי ההלוויה. זה היה יותר מדי, הייתי צריכה לחזור לעבודה. אבל המשכתי לחשוב על דברים שהייתי פשוט חייבת לעשות, או זה מה שאמרתי לעצמי. ניקיתי את החדר של סבתא. ארלין קפצה לבקר במקרה, וביקשתי ממנה לעזור, כי פשוט לא יכולתי להיות שם לבד עם החפצים של סבתא. כולם כל כך מוכרים וספוגים בניחוח האישי שלה, של טלק של חברת ג'ונסון, ומשחה להקלה על פצעים. אז חברתי ארלין עזרה לי לארוז הכל, כדי לקחת לסוכנות הסיוע לנפגעי אסונות. היו סופות טורנדו בצפון ארקנסו בימים האחרונים, ואין ספק שמישהו שאיבד את כל חפציו יוכל להשתמש בכל הבגדים. סבתא הייתה קטנה ורזה ממני, ומלבד זה הטעם שלנו היה שונה מאוד, אז לא רציתי שום דבר מהחפצים שלה מלבד התכשיטים. היא אף פעם לא ענדה הרבה תכשיטים, אבל מעט מהתכשיטים בהם כן השתמשה, היו אמיתיים ויקרים לי. מדהים כמה דברים סבתא הצליחה לדחוס בתוך החדר שלה. לא רציתי לחשוב בכלל על מה שהחסנה בעליית הגג. עם זה אתמודד מאוחר יותר בסתיו, שעליית הגג תהיה קרירה במידה נסבלת, ויהיה לי זמן לחשוב. סביר להניח שזרקתי יותר משהייתי צריכה, אבל זה גרם לי להרגיש יעילה וחזקה, והפכתי את זה למעשה קיצוני. ארלין קיפלה וארזה, מניחה בצד רק מסמכים ותמונות, מכתבים וחשבונות והמחאות מבוטלות. בכל חייה, סבתא שלי מעולם לא השתמשה בכרטיס אשראי, ומעולם לא קנתה משהו בזמן, אלוהים יברך אותה, מה שהפך את חיסול העניינים לקל הרבה יותר. ארלין שאלה על המכונית של סבתא, היא הייתה בת 5 שנים, ועם קילומטראז' נמוך מאוד. את תמכרי את שלך ותשמרי את שלה? שאלה. שלה חדשה יותר, אבל היא קטנה. לא חשבתי, אמרתי, וגיליתי שאני לא יכולה לחשוב על זה. לנקות את חדר השינה שלה היה כל מה שיכולתי לעשות באותו היום. בסוף אחר הצהריים, חדר השינה היה ריק מסבתא. ארלין ואני הפכנו את המזרן, ואני הצעתי מחדש את המיטה מתוך הרגל. זו הייתה מיטת הפריון ישנה בדוגמת אורז. תמיד חשבתי שחדר השינה של סבתא יפהפה, והבנתי שעכשיו הוא שלי. יכולתי לעבור אל חדר השינה הגדול יותר, ושיהיה לי חדר אמבטיה פרטי, במקום להשתמש בזה שבמסדרון. פתאום זה היה בדיוק מה שרציתי לעשות. הריהוט שהשתמשתי בו בחדר שלי עבר הנה מהבית של הוריי כשמתו, וזה היה ריהוט של ילדה, נשי מדי, כאילו מזכיר ברביות ומסיבות פיג'מה. לא שקיימתי הרבה מסיבות פיג'מה, או שהלכתי להרבה. לא, 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 לא עמדתי ליפול שוב למלכודת הישנה הזו. הייתי מה שהייתי, והיו לי חיים, ואני יכולה ליהנות מדברים. הפינוקים הקטנים שעזרו לי להמשיך. אני עלולה לעבור לכאן, אמרתי לארלין, כשהיא סגרה והדביקה קופסה. זה לא קצת מהר מדי, שאלה? היא הסמיקה לגמרי כשהבינה שהיא נשמעת ביקורתית. יהיה יותר קל להיות כאן מאשר מעבר למסדרון, במחשבה שהחדר הזה ריק, אמרתי. ארלין חשבה על זה, והשתופפה לי עד ארגז קרטון כשסליל נייר הדבקה בידה. אני יכולה להבין את זה, הסכימה בהנהון של שער האדום הבוער. העמסנו את קופסאות הקרטון על מכוניתה של ארלין. היא הסכימה בנדיבות להניח אותן במרכז האיסוף בדרכה הביתה, וקיבלתי את ההצעה באסירות תודה. לא רציתי שאף אחד יביט בי ברחמים והבנה כשאמסור את הבגדים של סבתא שלי, את הנעליים וחותנות הלילה. כשארלין עזבה, חיבקתי אותה ונתתי לה נשיקה על הלחי, והיא בעטה בי. זה היה מחוץ לגבולות מערכת היחסים שלנו עד לאותו הרגע. היא הנמיכה את ראשה אל שלי, ובעדינות רבה הצמדנו את מצחנו. בחורה משוגעת שכמותך, אמרה חיבה בקולה, עכשיו תבואי לבקר אותנו. ליסה רוצה שתשמרי עליהם שוב. תגידי לה שהדודה שלה סוכי מסרה לדש, וגם לקובי. אני אמסור, ארלין טילה בנחת אל מכוניתה. שערה הבוער מתנפנף בגלים שופעים מעל ראשה. גופה מלא גורם לתלבושת המלצרית שלה, להיראות כמו הבטחה אחת גדולה. כל האנרגיה שלי התרוקנה ממני, כשמכוניתה של ארלין נחבטה במורת כביש הגישה ודרך היער. הרגשתי בת מיליון שנה, לבד ובודדה. ככה זה עומד להיות מעכשיו והלאה. לא הרגשתי רעבה, אבל השעון אמר לי שהגיע הזמן לאכול. הלכתי למטבח, והוצאתי אחד מהמון כלי היחסון שהיו במקרר. היה בו סלט הודו וענבים, וזה היה טעים. אבל ישבתי ליד השולחן, ורק חיטטתי בו במזלג. בסוף ויתרתי. החזרתי אותו למקרר, והלכתי לחדר האמבטיה, למקלחת נחוצה ביותר. פינות הארונות תמיד מאובקים, ואפילו עקרת בית טובה כמו סבתא שלי, לא הייתה מסוגלת להביס את האבק הזה. המקלחת הייתה נפלאה. המים החמים כאילו הרתיחו והוציאו חלק מהאומללות שלי, וחפפתי את צערי, וקרצפתי כל סנטימטר של אור, מגלחת את רגליי ובית השחי שלי. אחרי שיצאתי סידרתי גבות, ושמתי קרם לחוט ודאודורנט וספרי כדי להחליק את הקשרים בשיער, וכל דבר אחר שיכולתי להניח עליו את ידי. כשהשיער שלי תלוי מאחוריי במפל של קשרים רטובים, לבשתי את חולצת השינה שלי, חולצה לבנה עם טוויטי הציפור מקדימה, ולקחתי את המסרק שלי. אני אשב מול הטלוויזיה, כדי שיהיה לי במה לצפות בזמן שאסתרק. מה שתמיד היה מלאכה מייגעת. פרץ התכלית שלי נעלם, והייתי כמעט חסרת תחושה. פעמון הדלת צלצל בדיוק כשנסחפתי אל תוך הדר המגורים, עם מסרק ביד אחת ומגבת בשנייה. הבטתי בחורה הצצה. ביל חיכה בסבלנות על המרפסת. הכנסתי אותו מבלי להרגיש שמחה או עצובה לראות אותו. הוא הביט בי בהפתעה קלה. חולצת השינה, השיער הרטוב, הרגליים החשופות, שום איפור. תיכנס, אמרתי. את בטוחה? כן. והוא נכנס. מביט סביבו כפי שתמיד עשה. מה את עושה? שאל, אחרי שהבחין בערימת הדברים שהנחתי בצד אחד, כי חשבתי שחברים של סבתא אולי ירצו בהם. מר נוריס עלול להיות מרוצה אם יקבל תמונה ממוסגרת של אמא שלו ואמא של סבתא ביחד, למשל. ניקיתי ופיניתי את חדר השינה היום, אמרתי. אני חושבת שאעבור אליו. ואז לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר לומר. הוא הסתובב כדי להביט בי בזהירות. תני לי לסרק את שערך, אמר. הנהנתי בשוויון נפש. ביל ישב על הספה הפרחונית, והצביע על האדום הישן שעמד מולה. ישבתי בצייתנות, והוא זז קדימה מעט, ממסגר אותי בירחיו. הוא התחיל להציק לקשרים בשיער שלי, מלמעלה למטה. כמו תמיד, הדממה הנפשית שלו הייתה פינוק. בכל פעם היא הייתה כמו הצעד הראשון בבריכת מים קרים, אחרי טיול ארוך ומאובק ביום חם. כתוספת, אצבעותיו הארוכות של ביל נראו מיומנות בהתמודדות עם רעמת השיער העבה שלי. ישבתי בעיניים עצומות, נרגעת בהדרגה. יכולתי להרגיש את גופו נע בעדינות מאחוריי כשעבד עם המסרק. אני כמעט יכולה לשמוע את ליבו פועם, חשבתי. ואז הבנתי עד כמה הרעיון הזה היה משונה. אחרי הכל, ליבו לא פעם. הייתי עושה את זה בשביל אחותי שרה, מלמל בשקט, כאילו ידע לאיזו מידת שלווה הגעתי, ולא רצה להרוס את האווירה. השיער שלה היה כהה יותר משלך, ואפילו ארוך יותר. היא אף פעם לא הסתפרה. כשהיינו ילדים ואימא שלי הייתה עסוקה, היא נתנה לי לעבוד על השיער של שרה. שרה הייתה צעירה ממך או מבוגרת? שאלתי בקול איתי מסומם. היא הייתה צעירה יותר, צעירה בשלוש שנים. היו לך עוד אחים או אחיות? אמא שלי איבדה שניים בלידה. אמר באיטיות, כאילו בקושי יכול לזכור. איבדתי את אחי רוברט כשהוא היה בן 12 ואני בן 11. הוא חלה בקדחת וזה הרג אותו. היום היו ממלאים אותו בפניצלין, והוא היה בסדר. אבל זה לא היה אפשרי אז. שרה שרדה את המלחמה, היא ואימא שלי, למרות שאבא שלי מת בזמן שהייתי חייל. אחר כך למדתי שהיה לו שבץ. אשתי גרה עם המשפחה שלי אז, והילדים שלי... אור, ביל, אמרתי בעצב, כמעט בלחישה, כיוון שהוא איבד כל כך הרבה. סוכי, אל, אמר, וקולו השיב לעצמו את הבהירות הקרירה שלו. הוא המשיך לעבוד בשקט לזמן מה, עד שחשתי את המסרק עובר בשיער שלי בחופשיות. הוא הרים את המגבת הלבנה שהשלחתי על זרוע הקרוסה, והתחיל לייבש את שערי, ובו זמנית העביר את אצבעותיו בשיער כדי לתת לו נפח. אמרתי, וכששמעתי את זה, כבר לא שמעתי קול של מישהי שמרגיעים אותה. הרגשתי את אצבעותיו הקרירות מרימות את השיער מצווארי, ופתאום הרגשתי את פיו ממש בבסיס הצוואר. לא יכולתי לדבר או לזוז, נשפתי באיטיות, מנסה לו להשמיע קול נוסף. שפתיו נעו אל אוזני, והוא תפס את התנוך בין שיניו. לשונו נורתה פנימה, זרועותיו נאספו סביבי, מצטלבות על החזה, מושכות אותי אחורה אליו. וכמו נס, שמעתי רק את מה שגופו אמר, לא את אותם דברים קטנוניים שבתוך הראש, שרק מקלקלים רגעים כאלה. גופו אמר משהו פשוט מאוד. הוא הרים אותי באותה קלות שבה הייתי מסובבת תינוק. הוא סובב אותי כך שפניתי אליו בחיקו, רגליי משני צדדיו. הנחתי את זרועותיי סביבו ונטיתי קדימה כדי לנשק אותו. זה המשיך עוד ועוד, אבל אחרי כמה זמן, ביל קבע קצב בלשונו. קצב שאפילו מישהי לא מנוסה כמוני, יכולה הייתה לזהות. חולצת השינה שלי החליקה אל קצה ירחיי. ידיי החלו לשפשף את זרועותיו בחוסר אונים. באופן מוזר, חשבתי על מחבת של קרמל שסבתא שלי שמה על הקריים בשביל להכין סוכריות, וחשבתי על הריח הזהוב, הנמס והחם של הסוכר הזהוב. הוא עמד כשאני עדיין עטופה סביבו. איפה? שאל. הצבעתי על החדר לשעבר של סבתא שלי. הוא נסע אותי פנימה, כמו שהיינו, רגליי נעולות סביבו, ראשי על כתפו, והניח אותי על המיטה הנקייה. הוא עמד ליד המיטה, ובאור הירח שנכנס דרך החלונות הפתוחים, ראיתי אותו מתפשט, במהירות ובצורה מסודרת. למרות שנהניתי מאוד לראות אותו, ידעתי שאני צריכה לעשות את אותו הדבר, אבל עדיין נבוכה מעט, רק הורדתי מעליי את החולצה, והשלחתי אותה על הרצפה. בהיתי בו. מעולם לא ראיתי משהו כל כך יפה או כל כך מפחיד בחיי. "או, ביל," אמרתי בחרדה כשהוא היה לידי על המיטה, "אני לא רוצה לאכזב אותך." "זה לא אפשרי," לחש. עיניו הביטו בגופי כבלגימת מים באמצע המדבר. "אני לא יודעת," הרבה התוודתי. קולי נשמע בקושי. "אל תדאגי, אני יודע הרבה." ידיו החלו להחליק עליי, נוגעות בי במקומות שמעולם לא נגעו בי. התלטלתי בהפתעה, ואז נפתחתי אליו. "זה יהיה שונה מלעשות את זה עם בחור רגיל?" שאלתי. "או, כן," הבטתי בו בשאלה. "זה יהיה טוב יותר," אמר לתוך אוזני, והרגשתי בצביטה של התרגשות תאורה. כמעט בביישנות, הושטתי יד למטה ונגעתי בו. והוא השמיע צליל אנושי מאוד. אחרי רגע, הצליל הפך עמוק יותר. "עכשיו?" שאלתי, קולי מחוספס ורועד. "או, כן," אמר, ואז הוא היה מעליי. רגע אחד מאוחר יותר, הוא גילה את ההיקף האמיתי של חוסר הניסיון שלי. "היית צריכה לומר לי," אמר, אבל בעדינות רבה. הוא מנע מעצמו לזוז, במאמץ כמעט מוחשי. "או, בבקשה, אל תפסיק," התחננתי, חושבת שהראש שלי יתפוצץ, שמשהו קיצוני יקרה אם הוא לא ימשיך עם זה. "אין לי שום כוונה להפסיק," הוא הבטיח, קודר מעט. "סוכי, זה יחב." בתשובה הרמתי את עצמי. הוא השמיע רעש לא ברור ונדחף אל תוכי. עצרתי את נשימתי, נשכתי את שפתיי. "או, או, או. אהובה," אמר ביל. "אף אחד מעולם לא קרא לי ככה." "מה שלומך?" ארבד או לא, הוא רעד במאמץ להתעכב. "בסדר," אמרתי באופן לא מספק. התגברתי על הצריבה. "ואם הוא לא ימשיך, אאבד את האומץ." "עכשיו," אמרתי, ונשכתי אותו בחוזקה בכתף. הוא השתנק והתלטל, והתחיל לנוע ברצינות. בהתחלה הייתי עמומה. ואז התחלתי לקלוט ולהמשיך. הוא מצא את תגובותיי מאוד מרגשות, והתחלתי להרגיש שמשהו היה ממש מעבר לפינה. כביכול, משהו מאוד גדול וטוב. אמרתי, "או, בבקשה, ביל, בבקשה." וחפרתי בציפורניי אל תוך ירחו, "כמעט שם, כמעט שם." ואז שינוי קטן בתנוחה שלנו, אפשר לו להידחף כלפיי באופן אפילו יותר ישיר, וכמעט לפני שיכולתי לאסוף את עצמי, ריחפתי, ריחפתי, רוע לבן ופסים זהובים. הרגשתי את שיניו של ביל כנגד צווארי ואמרתי, "כן!" הרגשתי את ניביו חודרים, אבל זה היה כאב קטן, כאב מרגש. וכשהוא גמר בתוכי, הרגשתי אותו יונק מהפצע הקטן. שכבנו שם זמן ארוך, מפעם לפעם רועדים מפרצי עונג חולפים. לעולם, כל חיי, לא אשכח את הטעם והריח שלו. לא אשכח את התחושה שלו בתוכי בפעם הראשונה הזו, הראשונה שלי, אי פעם. לעולם לא אשכח את העונג. לבסוף ביל נע כדי לשכב לידי. הוא נשען על מרפק אחד והניח את ידו על בטני. אני הראשון. כן. אוי סוכי, הוא רחן לנשק אותי. שפתיו עוקבות אחרי הקו של גרוני. אפשר לדעת שאני לא יודעת הרבה, אמרתי בביישנות. אבל זה היה בסדר בשבילך. אני מתכוונת, בערך באותה רמה כמו נשים אחרות, אני אשתפר. את יכולה להפוך ליותר מיומנת, סוכי, אבל את לא יכולה להשתפר. הוא נשק אותי על הלחי, את נפלאה. יכאב לי? אני יודע שתחשבי שזה מוזר, אבל אני לא זוכר. הבתולה היחידה שאי פעם הייתי איתה, הייתה אשתי, וזה היה לפני 150 שנה. כן, אני זוכר, יכאב לך. לא נוכל לעשות אהבה שוב, במשך יום או יומיים. הדם שלך מרפא, ציינתי לאחר הפסקה קצרה, מרגישה את לחיי מאדימות. באור הירח יכולתי לראות אותו נע כדי להביט בי באופן ישיר יותר. זה נכון, אמר, את רוצה בזה? בטח, אתה לא היית רוצה? כן, התנשף ונשך את זרועו שלו. זה היה כל כך פתאומי שצעקתי, אבל הוא פשוט מרח אצבע בדמו שלו, ולפני שיכולתי להילחץ, הוא החליק את האצבע אל תוכי. הוא התחיל להניע אותה בעדינות רבה, ובתוך רגע, אין ספק, הכאב נעלם. תודה, אמרתי, זה יותר טוב עכשיו. אבל הוא לא הזיז את האצבע. או, אמרתי, תרצה לעשות את זה שוב מהר כל כך? אתה יכול לעשות את זה? ובזמן שאצבעו המשיכה לנוע, התחלתי לקוות שכן. תסתכלי ותראי יציאה. שעשוע מרומז בקולו המתוק והאפל. לחשתי בקושי מזהה את עצמי. תגיד לי מה אתה רוצה שאעשה? והוא אמר. חזרתי לעבודה למחרת. לא משנה מה היו כוחות הריפוי של ביל, חשתי קצת לא בנוח, אבל בחיי כמה שהרגשתי חזקה. זאת הייתה הרגשה חדשה לחלוטין בשבילי. ממש היה קשה לא להרגיש. טוב, בטוח ששחצנית היא לא המילה הנכונה. אולי שבעת רצון לחלוטין. זה קרוב יותר. כמובן היו אותן בעיות רגילות של הבר. הקקופוניה של הקולות, הזמזום שלהם, ההתמדה. אבל איכשהו נראה שאני מסוגלת להשתיק אותם בצורה טובה יותר. לדחוס אותם לתוך כיס. היה קל יותר לשמור על המחסום שלי. ולכן הרגשתי הרבה יותר רגועה. או אולי כיוון שהייתי יותר רגועה, בחיי כמה שהייתי יותר רגועה, היה לי קל יותר לחסום? אני לא יודעת. אבל הרגשתי הרבה יותר טוב, והייתי מסוגלת לקבל את תנחומי הלקוחות הקבועים ברוגע במקום בדמעות. ג'ייסון הגיע בזמן ארוחת הצהריים, ושתה כמה בירות עם ההמבורגר שלו. משהו שהוא לא עושה בדרך כלל. הוא בדרך כלל לא שתה במהלך יום עבודה. ידעתי שהוא יתרגז אם אומר משהו באופן ישיר, אז פשוט שאלתי אותו אם הכל בסדר. המפקח זימן אותי שוב היום, אמר בקול נמוך. הוא הביט סביב כדי לוודא שאף אחד אחר לא הקשיב, אבל הבר בקושי היה מלא, כיוון שמועדון רוטרי קיים פגישה במתנס. מה הוא שואל אותך? קולי היה נמוך באותה עמידה. באיזו תדירות הייתי רואה את מודת, ואם תמיד הדלקתי במקום העבודה שלה. שוב ושוב ושוב, כאילו שלא עניתי על השאלות האלה 75 פעמים. הסבלנות של הבוס שלי כמעט נגמרת, סוכי, ואני לא יכול להאשים אותו. פספסתי עבודה כבר לפחות יומיים, אולי שלושה, עם כל הנסיעות שלי לתחנת המשטרה. אולי כדאי שתשיג עורך דין, אמרתי בחוסר נוחות. זה מה שרנה אמר. אז רנה לנייר ואני הבנו אחד את השני. מה בנוגע לסיד מת לנקסטר? לסידני מתיו לנקסטר, בן המקום וחובב ויסקי סאואר, היה מוניטין של עורך הדין האגרסיבי ביותר בקהילה. חיבבתי אותו כיוון שתמיד התייחס אליי בכבוד כששירתתי אותו בבר. יכול להיות שהוא ההימור הכי טוב שלי. ג'ייסון נראה קצר רוח והגמומי, ככל שאדם חביב יכול להיראות. החלפנו מבטים. שנינו ידענו שעורך הדין של סבתא היה זקן מכדי לטפל בעניין אם ג'ייסון יעצר אי פעם חס וחלינה. ג'ייסון היה הרבה יותר מדי שקוע בעצמו כדי להבחין שמשהו שונה אצלי, ולבשתי חולצת גולף לבנה, בניגוד לחולצות עם הצווארון העגול והנמוך שלבשתי בדרך כלל, בגלל ההגנה שהצווארון סיפק. ארלין הייתה הרבה יותר מודעת לעניין מאשר אחי. היא בחנה אותי כל הבוקר, ועד שהשעון צלצל 3, היא הייתה בטוחה שהיא הבינה אותי לגמרי. ילדונת, היא אמרה, את עושה חיים? הסמקתי כמו עגבניה. עושה חיים גרם למערכת היחסים שלי עם ביל להיראות כלילה יותר משהייתה, אבל זה היה מדויק ככל האפשר. לא ידעתי אם לרומם את זה ולהגיד, לא, עושה אהבה, או לשתוק, או להגיד לארלין שזה ממש לא עניינה, או פשוט לצעוק, כן. או, סוכי, מי הבחור? אוהו. טוב, הוא לא... לא מקומי? את יוצאת עם אחד מאנשי הצבא האלה? לא, אמרתי בייסוס. סם? ראיתי אותו מסתכל עלייך. לא. אז מי? התנהגתי כאילו שאני מתביישת. ישרי את עמוד השדרה שלך, סוכי סטאקהאוס, אמרתי לעצמי בנוקשות. תתמודדי. ביל, אמרתי, מקווה כנגד כל תקווה שהיא פשוט תגיד, אה, כן. ביל, אמרה ארלין ללא הבאה. שמתי לב שסם מתקרב כדי להקשיב, גם צ'רלסי טוטן. אפילו לפייד דחף את ראשו דרך הפתח. ביל, אמרתי, מנסה להישמע תקיפה. את יודעת, ביל. ביל אוברנועה? לא. ביל? ביל קומפטון, אמר סם בקול שטוח, בדיוק כשפתחתי את פי לומר את אותו הדבר, הערפד ביל. ארלין הייתה עמומה. צ'רלסי טוטן מיד נתנה צרחה קטנה, והלסת התחתונה של הפייט כמעט נפלה לרצפה. חמודה, את לא יכולה פשוט לצאת עם בחור אנושי רגיל? שאלה ארלין כשקולה חזר אליה. בחור אנושי רגיל לא הציע לי לצאת איתו. הרגשתי את הצבע נשאר בלחיי. עמדתי שם בגב ישר והרגשה מתריסה, ובטוח גם נראיתי ככה. אבל חומד, חילילה צ'רלסי טוטן בקולה התינוקי, חמודה, ביל חולה בווירוס. אני יודעת את זה, אמרתי, שומעת את החוד ברור בקולי. חשבתי שאת עומדת לומר שאת יצאת עם שחור, אבל הסקת משהו יותר טוב, לא ילדה? אמר לפייט, מחטט בצבע שעל ציפורניו. סם לא אמר שום דבר. הוא פשוט עמד, נשען על הבר, והיה קו לבן מסביב לפיו, כאילו הוא נושכת לחיו מבפנים. הבטתי בכולם לפי התור, מכריחה אותם לבלוע את זה או לירוק את זה. ארלין התגברה על זה ראשונה. טוב, בסדר, כדאי לו מאוד שיתייחס אלייך יפה, או שנוציא את היתדות שלנו. כולם הצליחו לצחוק מזה, גם אם בחולשה. ותחסכי המון כסף על אוכל, ציין לפייט. אבל אז, במהלך אחד, סם הרס הכל. את כל הקבלה על תנאי. כשפתאום בא לעמוד לידי, הוא משך את צווארון החולצה שלי למטה. אפשר היה לחתוך את הדממה של חבריי בסכין. אוח, חרה, אמר לפייט ברכות רבה. הבטתי הישר לתוך עיניו של סם, חושבת שלעולם לא אסלח לו על זה. שלא תיגע בבגדים שלי, אמרתי לו, מתרחקת ממנו ומושכת את הצווארון בחזרה. אל תתערב בחיים האישיים שלי. אני מפחד בשבילך, אני דואג לך, אמר, כשארלין וצ'רלסי נחפזו למצוא דברים אחרים לעשות. לא, אתה לא, או לא לגמרי. אתה משוגע לגמרי, אז תקשיב בחור. אתה אף פעם לא ניסית. והלכתי משם לנקות את אחד השולחנות. אחר כך אספתי את כל המלחיות ומילאתי אותן. אחר כך בדקתי את הפלפליות ואת בקבוקי הפלפלים החריפים בכל אחד מהשולחנות והתאים. את רוטב הטבסקו גם כן. פשוט המשכתי לעבוד והמשכתי להסתכל קדימה. ובהדרגה, האווירה נרגעה. סם היה מאחור במשרד שלו, עובד על ניירת או משהו. לא היה אכפת לי מה, כל זמן ששמר את דעותיו לעצמו. עדיין הרגשתי כאילו הוא קרא את הווילון מעל לאזור פרטי של חיי כשחשף את הצוואר שלי, ולא סלחתי לו. אבל ארלין וצ'רלסי מצאו עבודה בכאילו כמוני, ועד שקהל הערב התחיל להגיע, כבר שוב הרגשנו פחות או יותר בנוח אחת עם השנייה. ארלין נכנסה לשירותים יחד איתי. תקשיבי סוכי, אני חייבת לשאול. ערפדים הם באמת, כמו שכולם אומרים, במחלקת האהבה? פשוט חייכתי. ביל הגיע לבר באותו ערב, ממש אחרי החושך. עבדתי עד מאוחר, בגלל שלאחת ממלצריות הערב היו בעיות עם המכונית. רגע אחד הוא לא היה שם, וברגע הבא הוא הופיע, מעט כדי שאוכל לראות אותו בא. אם לביל היו ספקות כלשהם בנוגע להפיכת מערכת היחסים שלנו לפומבי, הוא לא הראה אותם. הוא הרים את ידי ונשק אותה במחווה, שאילו כל אחד אחר היה מבצע, הייתה נראית מזויפת להחריד. הרגשתי את מגע שפתיו על גב ידי, כל הדרך עד לאצבעות רגליי, וידעתי שהוא יודע את זה. מה שלומך הערב לחש? ואני רעדתי. קצת. גיליתי שאני לא יכולה לשחרר את המילים. תוכלי לספר לי מאוחר יותר, הציע. מתי את מסיימת? ברגע שסוזי תגיע. בואי אל הבית שלי. בסדר, חייכתי אליו. מרגישה זוהרת וכלילה. וביל חייך בחזרה, למרות שבגלל קרבתי אליו אפשר היה לראות את הניבים שלו, ואולי בשביל כל אחד אחר מלבדי, האפקט היה מעט מטריד. הוא רחן לנשק אותי, רק נגיעה קטנה על הלחי, והסתובב לעזוב. אבל באותו הרגע, הערב הלך לעזאזל. מלקולם ודיין נכנסו, פותחים את הדלת לרווחה, כאילו הם מבצעים כניסה תיאטרלית. כמובן, זה מה שהם עשו. תהיתי איפה ליאם, בטח מחנה את המכונית. לקוות שהם השאירו אותו בבית היה יותר מדי. האנשים בבונטון התחילו להתרגל לביל, אבל מלקולם הרעבתני ודיין הרעבתני לא פחות גרמו לזעזוע ניכר. המחשבה הראשונה שלי הייתה שזה לא הולך לעזור לאנשים להתרגל אל ביל ואליי. מלקולם לבש מכנסי אור ומין חולצת שריון. הוא נראה כמו משהו מעטיפה של אלבום רוק. דיין לבשה בגד גוף בצבע ירוק לימון, עשוי מלייקרה או בד אחר, דק ונמתח מאוד. הייתי בטוחה שאם ארצה, אוכל לספור את שערות הערווה שלה. שחורים לא באו הרבה למרלוט, אבל אם היה שחור אחד שהיה בטוח שם לחלוטין, זו הייתה דיין. ראיתי את לפייט לוטה שיניים דרך הפתח בהתפעלות גלויה, מטובלת בקומץ פחד. שני הערפדים צפחו בהפתעה מזויפת כשראו את ביל כמו מטורפים שיקורים. עד כמה שיכולתי לראות, נוכחותם לא שמחה את ביל, אבל נראה שהוא מתמודד עם הפלישה בשלווה, כפי שהתמודד עם כל דבר כמעט. מלקולם נשק את ביל על הפה וגם דיין. קשה היה לומר איזו ברכה הייתה יותר מעליבה מבחינת הלקוחות שבבר. כדאי מאוד שביל יראה שעת נפש ומהר חשבתי, אם הוא רוצה להישאר ביחסים טובים עם האוכלוסייה האנושית של בונטון. ביל, שלא היה טיפש בכלל, צעד לאחור והניח את זרועו סביבי. מנתק את עצמו מהערפדים ומשייך את עצמו לבני האדם. אז המלצרית הקטנה שלך עדיין בחיים, אמרה דיין, וקולה הצלול נשמע בבירור בכל הבר. כמה מדהים. סבתא שלה נרצחה בשבוע שעבר, אמר ביל בשקט, מנסה לשכח את התשוקה של דיין לעשות הצגה. עיני המשוגעת, החומות והמהממות שלה התמקדו בי, והרגשתי בקור. באמת, אמרה וצחקה. זהו זה, אף אחד לא יסלח לה עכשיו. אילו ביל היה מנסה למצוא דרך לבצר את עצמו, זה היה התרחיש שהייתי כותבת. מצד שני, הגועל שהרגשתי שמצטבר בבני האדם שבבר, יכול לחזור בחזרה ולשטוף את ביל, כמו גם את העריקים. כמובן, מבחינת דיין וחבריה, ביל היה העריק. מתי מישהו יהרוג אותך, מותק? היא העבירה ציפורן מתחת לסנטר שלי, והעפתי את היד שלה. היא הייתה קופצת עליי אם מלקולם לא היה תופס את ידה בעצלות כמעט ללא מאמץ, אבל ראיתי את המתח בצורה שבה עמד. ביל אמר כבדרך אגב, כאילו לא אימץ כל שריר שהיה לו כדי לעצור את דיין. שמעתי שהעיר הזו מאבדת את כוח האדם הלא מיומן שלה בקצב מדאיג. וציפור קטנה בשברפורט סיפרה לי שאתה והחברה שלך כאן הייתם בפנטזיה, ושאלתם שאלות בנוגע להרפדים שהיו עם הדופקות הרפדים שנרצחו. אתה יודע שזה משהו שאנחנו יודעים ולא אף אחד אחר, המשיך מלקולם, ופתאום פניו היו רציניים כל כך שזה היה ממש מבעית. חלק מאיתנו לא רוצים ללכת למשחקי בייסבול, ו... כאן הוא חיפש בזיכרונו אחר משהו אנושי להגיל, ידעתי. על האש, אנחנו ערפדים. הוא השמיע את המילה במלכותיות בזוהר, וידעתי שהרבה אנשים בבר מושפעים מהכישוף שלו. מלקולם היה אינטליגנטי מספיק בשביל לרצות למחוק את הרושם הרע שהוא ידע שדיין השאירה, ובו בזמן להמטיר בוז על אלו מאיתנו שעליהם נעשה הרושם הרע. דרכתי על רגלו בכל גרם של משקל שיכולתי לאסוף. הוא חשף את ניביו כלפיי, האנשים בבר מצמצו והתנערו. למה שלא פשוט תלך מכאן, אדוני? אמר עיני. הוא היה שרוע על הבר, מרפקיו מעקפים בירה. היה רגע שבו הכל נשאר תלוי באוויר, רגע שבו הבר עלול היה להפוך למרחץ דמים. נראה שאף אחד מחבריי בני האדם לא באמת הבין עד כמה הרפדים חזקים או חסרי רחמים. ביל נעמד לפניי, עובדה שנרשמה בפני כל אזרח במרלוט. ובכן, אם אנחנו לא רצויים, אמר מלקולם, גבריותו עבת השרירים נאבקה בקול הגבוה שזייף פתאום. האנשים הטובים האלו רוצים לאכול בשר דיין, ולעשות דברים אנושיים. לבדם או עם חברנו לשעבר ביל. אני חושבת שהמלצרית הקטנה רוצה לעשות משהו מאוד אנושי עם ביל. התחילה דיין כשמלקולם תפס את זרוע וניווט אותה החוצה מהחדר לפני שתוכל לגרום לעוד נזק. כל הבר נראה כרועד יחדיו כשהם יצאו, וחשבתי שכדאי שאעזוב למרות שסוזי עוד לא הגיעה. ביל חיכה לי בחוץ. כששאלתי אותו למה, הוא אמר שרצה להיות בטוח שהם באמת עזבו. הלכתי בעקבות ביל אל ביתו, חושבת שיצאנו בקלות מביקור הערפדים. תהיתי מדוע דיין ומלקולם באו. נראה לי מוזר שהם ישוטטו רחוק כל כך מהבית, ויחליטו בגחמה לקפוץ למרלוץ. אולי בגלל שהם ממש לא ניסו להשתלב, הם רצו למעוך את הסיכויים של ביל. בית קומפטון היה שונה בתכלית מהפעם הקודמת שבה הייתי שם, בערב המחלי שבו פגשתי את הערפדים האחרים. הקבלנים ממש מילאו את חובתם כלפי ביל. לא ידעתי אם בגלל ששילם הרבה או מתוך פחד, אולי גם וגם. חדר האורחים זכה בתקרה חדשה, והטפט החדש היה לבן עם דוגמה עדינה של פרחים. רצפות העץ נוקו, והן הביקו בצורה שבה כנראה הבריקו במקור. ביל הוביל אותי אל המטבח. הוא היה דליל כמובן, אבל בהיר ומעודד, והיה בו מקרר חדש לחלוטין, מלא בבקבוקי דם לחוטי. איכס. חדר האמבטיה בקומה התחתונה היה שופע. ככל שידעתי, ביל מעולם לא השתמש בשירותים, לפחות לא בשביל התפקוד האנושי הראשוני. בהיתי סביבי בתדמה. החלל של חדר האמבטיה העצום הכיל את מה שבעבר היה המזווה, ובערך מחצית מהמטבח הישן. אני אוהב להתקלח, אמר, מצביע על תא המקלחת השקוף בפינה אחת. הוא היה גדול מספיק בשביל שני מבוגרים, ואולי עוד גמד או שניים. ואני אוהב לשכב במים חמים. הוא הצביע על החלק המרכזי של החדר, שם נח אמבט ענקי, מוקף בסיפון פנימי מעץ ארז, עם מדרגות בשני הצדדים. הציצים היו מסודרים מכל צדדיו. השהייה בחדר הזה הייתה קרובה לשהייה באמצע ג'ונגל מפנק עד כמה שאפשר, היה בצפון לואיזיאנה. מה זה? שאלתי ביראת כבוד. מה זה? שאלתי ביראת כבוד. זה ספן היד, אמר ביל בגאווה. יש בו סילונים שאפשר לכוון באופן אישי, כך שכל אדם יקבל את החוזק הנדרש של המים. זו אמבטיה, פישט. יש במושבים, אמרתי, מביטה פנימה. הפנים היה מקושט סביב הפתח, בעריכים ירוקים וחולים. בחוץ היה לוח בקרה מגונדר. ביל סובב כפתור ומים התחילו לזרום. אולי נוכל להתרחץ ביחד, הציע ביל. הרגשתי את לחיי לוהטות, וליבי התחיל לפעום מעט מהר יותר. אולי עכשיו? אצבעותיו של ביל משכו את חולצתי מחוץ למכנסיים השחורים שלי. נו טוב, אולי. לא יכולתי להביט בו ישירות כשחשבתי על איך שה... טוב, גבר הזה, ראה יותר חלקים ממני, ממה שאי פעם נתתי למישהו לראות, כולל הרופא שלי. התגעגעת אליי, שאל? ידיו פתחו את כפתורי המכנסיים שלי, וקלפו אותם מעליי. כן, אמרתי מיד, כיוון שידעתי שזו האמת. הוא צחק, אפילו כשקרא כדי להתיר את צרוכי נעלי הספורט שלי. למה התגעגעת הכי הרבה, סוכי? התגעגעתי לדממה שלך, אמרתי בלי לחשוב בכלל. הוא הרים את מבטו. אצבעותיו עצרו באמצע משיכת הקצה כדי לשחרר את הקשר. הדממה שלי, אמר. לזה שאני לא יכולה לשמוע את המחשבות שלך. אתה פשוט לא יכול לדמיין לעצמך כמה זה נפלא, ביל. חשבתי שתגידי משהו אחר. טוב, התגעגעתי גם לזה. ספרי לי על זה, הזמין. הוא הוריד את הגרביים שלי, והריץ את אצבעותיו במעלה ירחיי, מושך ומוריד את התחתונים והמכנסיים. ביל, זה מביך, מחיתי. סוכי, אף פעם אל תתביישי ממני, פחות מכל אחד אחר, ממני. הוא עמד עכשיו, שולל ממני את חולצתי, ומושיט ידיים מאחוריי כדי לפתוח את החזייה שלי. מריץ את ידיו על הסימנים שהרצועות השאירו באורי. מסב את תשומת ליבו אל החזה. בשלב מסוים העיף הצידה את הסנדלים שלו. אני אנסה, אמרתי, מביטה בבעונותיי. תפשיטי אותי. את זה בטח יכולתי לעשות. פתחתי את כפתורי החולצה שלו במרץ. הוצאתי אותה מחוץ למכנסיו, והורדתי אותה מעל כתפיו. פתחתי את אבזם החגורה שלו, והתחלתי לעבוד על כפתור המותניים של המכנסיים שלו. הוא היה נוקשה, והייתה לי עבודה רצינית. חשבתי שאני עומדת לפקוט אם הכפתור לא ישתף פעולה יותר. הרגשתי מגושמת וחסרת יכולת. הוא לקח את ידיי והנחה אותן למעלה אל החזה שלו. לאט, סוכי, לאט, אמר, וקולו הפך רך ורועד. הרגשתי את עצמי נרגעת כמעט מרגע לרגע, והתחלתי ללטף את החזה שלו, כפי שהוא ליטף את שלי. מפתלת את השיער המסולסל סביב אצבעותיי, וצובטת בעדינות את הפטמות השטוחות שלו. ידו עברה אל מאחורי ראשי ולחצה בעדינות. לא ידעתי שגברים אוהבים את זה, אבל ביל בטח אהב. אז הקדשתי לזה תשומת לב שווה לשנייה. בזמן שעשיתי את זה, ידיי חזרו לעבוד על הכפתור המקולל, והפעם הוא נפתח בקלות. התחלתי למשוך למטה את המכנסיים שלו, מחליקה את אצבעותיי לתוך התחתונים שלו. הוא עזר לי להיכנס לתוך הספה. המים קצפו סביב רגלינו. שהחץ אותך קודם, שאל? לא, אמרתי ללא נשימה, תן לי את הסבון. Thank you. 7. בלילה הבא ניהלנו ביל ואני שיחה מטרידה. היינו במיטה שלו, המיטה הענקית שלו עם לוח הראש המגולף ומזרן רסטוניק חדש לגמרי. על הסדינים שלו היו פרחים כמו על הטפט, ואני זוכרת שתהיתי אם הוא אוהב קישוטי פרחים על החפצים שלו, כיוון שהוא לא יכול היה לראות את הדבר האמיתי, לפחות לא בצורה שבה נועדו להיראות באור השמש. ביל שכב על צידו, משפיל אליי את מבטו. הלכנו לקולנוע. ביל היה משוגע על סרטים עם חייזרים, אולי מתוך תחושת קרבה כלשהי ליצורי חלל. זה היה סרט יריות אמיתי, שכמעט כל החייזרים היו מכוערים, מפחידים, רצחניים. הוא התקצף על זה בזמן שלקח אותי לאכול, ואז בחזרה אליו הביתה. שמחתי כשהוא הציע לבחון את המיטה החדשה. הייתי הראשונה ששכבה עליה לידו. הוא הביט בי, כפי שלמדתי שהוא אוהב. אולי הוא יקשיב ללב שלי פועם, בגלל שהוא יכול לשמוע דברים שאני לא יכולה. או אולי הוא צפה בדופק שלי נע, בגלל שהוא גם יכול לראות דברים שאני לא יכולה. השיחה שלנו סטתה מהסרט שראינו אל הבחירות המחוזיות הקרבות. ביל למד לנסות להירשם כדי להצביע הצבעת נהדרים, ומשם לילדותנו. הבנתי שביל ניסה באופן נואש לזכור איך זה להיות אדם רגיל. האם שיחקת אי פעם, תראה לי את שלך עם אחיך, שאל? עכשיו הם אומרים שזה נורמלי. אבל אני לעולם לא אשכח את אמא שלי מכה את אחי רוברט מכות רצח, אחרי שמצא אותו בשיחים עם שרה. לא אמרתי, מנסה לי שמה אגבית, אבל פניי התעתקו והרגשתי את לפיתת הפחד בקיבה שלי. את לא אומרת את האמת. כן, אני כן, מיקדתי את עיניי בסנטרו, מקווה לחשוב על דרך כלשהי לשנות את הנושא. אבל עם ביל היה משהו, הוא היה עקשן. לא הכי חינכך, מי? אני לא רוצה לדבר על זה. ידיי התקפצו לאגרופים, והרגשתי את עצמי מתחילה לבכות. אבל ביל שנה שמתחמקים ממנו. הוא היה רגיל לאנשים שאומרים לו את מה שרצה לשמוע, כי הוא היה רגיל להשתמש בקסם שלו כדי להשיג את מה שרצה. ספרי לי, סוכי. קולו היה משדל, עיניו בריכות גדולות של סקרנות. הוא הריץ את אצבעו במורד בטני, ואני רעדתי. היה לי דוד מוזר, אמרתי, מרגישה את החיוך הלוחץ המוכר מותח את שפתיי. גבותיו הקשתיות והקאות התרוממו, הוא לא שמע את הביטוי הזה. אמרתי בריחוק גדול ככל שהצלחתי. זה גבר בוגר שמתעלל בילדים במשפחה שלו. עיניו החלו לבעור והוא בלע את רוקו. יכולתי לשמוע את הגורגרת שלו זזה. גיחכתי אליו. ידיי משכו את שערי אחורה מפניי. לא יכולתי לעצור את זה. ומישהו עשה לך את זה? בת כמה היית? או, זה התחיל כשהייתי ממש קטנה. והרגשתי את הנשימה שלי מתחילה להאיץ, את הלב שלי פועם מהר יותר, את המאפיינים של החרדה שתמיד חזרו כשנזכרתי. הברכיים שלי נמשכו למעלה והתעתקו. אני מניחה שהייתי בת 5, ברברתי, מדברת מהר יותר ויותר. אני יודעת שאתה יכול לדעת שהוא אף פעם לא באמת זיין אותי, אבל הוא עשה דברים אחרים. ועכשיו ידיי רעדו למול עיניי, במקום שבו החזקתי אותן כדי להתגונן ממבטו של ביל. והחלק הכי גרוע, ביל, החלק הכי גרוע, המשכתי ממש לא מסוגלת להפסיק. זה שבכל פעם שהוא בא לבקר, תמיד ידעתי מה הוא עומד לעשות, כי יכולתי לקרוא את המחשבות שלו. ולא היה שום דבר שיכולתי לעשות כדי להפסיק את זה. הצמדתי את ידיי לפי כדי לגרום לעצמי לשתוק. לא הייתי אמורה לדבר על זה. התגלגלתי על הבטן כדי להחביא את עצמי, ושמרתי על גופי נוקשה לחלוטין. אחרי זמן ארוך הרגשתי את ידו הקרירה של ביל על כתפיי. היא נחה שם, מנחמת. זה היה לפני שההורים שלך מתו? אמר בקול השקט והרגיל שלו. עדיין לא יכולתי להביט בו. כן, סיפרת לאמא שלך? היא לא עשתה שום דבר?
לא, היא חשבה שיש לי ראש מלוכלך, או שמצאתי איזה ספר בספרייה שלימד אותי דברים שהיא הרגישה שלא הייתי מוכנה לדעת.
זכרתי את פניה, ממוסגרים בשיער כהה, בערך בשתי דרגות מהבלונד הבינוני שלי. פניה מטובלים בשעת נפש. היא הגיעה ממשפחה מאוד שמרנית, וכל גילוי פומבי של חיבה, או כל הזכור של נושא שהיא חשבה שהיה לא הגון, הושתק לחלוטין.
אני מתפלט מזה שהיא ואבא שלי נראו מאושרים, אמרתי להרפת שלי. הם היו כל כך שונים.
ואז ראיתי עד כמה מגוחך מצידי להגיד דבר כזה. התגלגלתי על הצד. כאילו שאנחנו לא, אמרתי לביל, וניסיתי לחייך. פניו של ביל עוד היו דוממים למדי, אבל יכולתי לראות שריר מקפץ בצוואר שלו.
סיפרת לאבא שלך?
כן, ממש לפני שהוא מת. הייתי נבוכה מדי לדבר איתו על זה כשהייתי צעירה יותר, ואמא לא האמינה לי. אבל לא יכולתי לסבול את זה יותר, בידיעה שאני עומדת לראות את הדוד הגדול, ברטלט, לפחות שני סופי שבוע, מתוך כל חודש כשהוא נסע לבקר אותנו.
הוא עדיין חי?
דוד ברטלט?
כן, בטח.
הוא אח של סבתא. וסבתא הייתה אמא של אבא שלי. הדוד שלי גר בשרוורפורט, אבל כשג'ייסון ואני הלכנו לחיות עם סבתא, אחרי שההורים שלי מתו, התחבאתי בפעם הראשונה שדוד ברטלט בא לבית שלה. כשהיא מצאה אותי ושאלה אותי למה, סיפרתי לה, והיא האמינה לי. חוויתי מחדש את ההקלה של אותו היום, את הצליל הנפלא של קולה של סבתא שלי, מבטיח לי שלעולם לא אצטרך לראות שוב את אחיה, שהוא לעולם לעולם לא יבוא שוב אל הבית. והוא לא בא. היא סילקה את אחיה מחייה כדי להגן עליי. הוא ניסה גם עם הבת של סבתא, לינדה, כשהיא הייתה ילדה קטנה, אבל סבתא שלי קברה את התקרית במוחה שלה, מבטלת אותה כמעשה שלא הובא נכון. היא אמרה לי שהיא מעולם לא השאירה את אחיה לבד עם לינדה שוב אחרי הפעם ההיא, וכמעט הפסיקה להזמין אותו לביתה, מבלי לתת לעצמה להאמין באמת שהוא נגע במבושיה של הילדה הקטנה שלה.
אז גם הוא סטאקהאוס?
או, לא, תראה. סבתא נהייתה סטאקהאוס כשהיא התחתנה. אבל היא הייתה לפני כן. לא הבנתי למה הייתי צריכה להסביר את זה בכזה פירוט בשביל ביל. הוא בטוח היה דרומי מספיק, גם עם הרפד, בשביל להצליח לעקוב אחרי קשרי משפחה מהסוג הזה. ביל נראה מרוחק, קילומטרים משם. הרתעתי אותו בסיפורון הקודר והמגעיל שלי, ובהחלט ציננתי את דמי שלי. הנה, אני הולכת, אמרתי, והחלקתי החוצה מהמיטה, מתכופפת כדי לאסוף את בגדיי. מהר יותר משיכולתי לראות, הוא לא היה במיטה ולקח את הבגדים מידיי. אל תעזבי אותי עכשיו, אמרתי, שערי. אני סתם הרמה בחיינית הלילה. שתי דמעות ירדו במורד לחיי וחייכתי אליו. אצבעותיו נגבו את הדמעות מפניי, ולשונו עקבה אחרי הנטיף שלהן. תישארי איתי עד השחר, אמר. אבל אתה חייב להגיע לחור המסתור שלך עד אז. המה שלי? איפה שאתה נמצא במהלך היום, אני לא רוצה לדעת איפה זה. הרמתי את ידיי לצורך ההדגשה, אבל אתה לא צריך להגיע לשם לפני שיש אפילו מעט אור.
או, אמר, אני אדע, אני יכול להרגיש את זה בה.
אז אתה לא יכול לישון יותר מדי?
לא.
בסדר. אתה תיתן לי לישון קצת?
כמובן שכן, הוא אמר בקידה ג'נטלמנית. רק מעט לא במקום, בגלל שהיה הרום. עוד מעט.
אז כששכבתי על המיטה והרמתי אליו את זרועותיי, הוא אמר, בסופו של דבר. כמובן שבבוקר הייתי במיטה לבדי. שכבתי שם קצת, חושבת. מדי פעם היו לי מחשבות קטנוניות, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שהפגמים במערכת